שלוש שלמות, הן יסודות זוגיות שלום בית לרוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 85 בתחתית העמוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה. שמונים וחמש למטה, תחתית העמוד, אסור לתת לתלונות, לקנות שביתה בבית, לא להשתרש, לא להתקבע, לא להפך למנהג והרגל. ועצה טובה היא, דיברנו על זה, הזכרנו את זה, לא מכאן, פה זה נראה כתוב לראשונה, אבל הזכרנו את האפשרות הזו, הזכרנו גם את איוב ומנהגו היפה, לא לעלות על יצועו בטרם הוא יישב את כל ההדורים עם חבריו. ועצה טובה היא שלא ללכת לישון בטרם יושבו כל ההדורים. מה שנקרא לישון בלב נקי. לא ללכת לישון עם רעשי רקע בתוך הלב. אחרת אפשר לקום עם אוטם שריר לב. לא טוב, לנסות לפנות את הדברים, לא להשאיר את זה מיום ליום. עצה טובה היא לא ללכת לישון בטרם יושבו כל ההדורים. אם אדם מטפל בכל הדור בזמנו ובשעתו, כן, כך הוא יכול לדאוג בסך הכל למחזור דם נקי באופן יחסי, כן, באופן בהחלט מרשים. על כל פנים, ראוי לעשות כל מאמץ כדי להשכין שלום בבית לפני כניסת שבת. כן, יש תנאי לחזור בתשובה לפני שבת. יש לזה הרבה דברים בחסידות על העניין של חזרה ותשובה לפני שבת, שבזה עניין גדול, כי אי אפשר לקבל את אור השבת שהוא כולו שלום אם אדם מצוי או שרוי בסכסוך או בשנאת הלב או בטרוניה בתוך הלב. לפחות לפני שבת צריך מאוד מאוד להיזהר להשכין שלום בבית לפני קצת שבת, כפי שבערו חז"ל. הוא חז"ל, שמונה, זה תיקוני זוהר מצוטט בכמה ספרים. שמונה, תיקוני זוהר בכף א' מצוטט בכמה ספרים. טוב, כמו שאמרנו, תורת הסוד זה מופיע הרבה בחסידות. שבת, בת השוב, תשובה ושבת. טוב, יש לבודד את הטענות, כן? לא לקחת אותן חבילות חבילות, לטפל בהן, כן? לבודד אותן זו מזו, לא לקחת אותן כמקשה אחת. אנחנו לוקחים את הטענות כמקשה אחת, אי אפשר לטפל בהן. לכן צריך לבודד אותן, כן? טענה, טענה. גם להבין שהמלאי הזה נוצר מטענות נפרדות. המלאי הזה לא הופיע בראשיתו, כן? כחטיבה אחת. הוא התלקט, והתלקד מטענות שונות זו מזו. לכן יש חשיבות לבודד. לבודד. יש לבודד את הטענות ולטפל בכל אחת מהן, בפני עצמה, בלי שום זיקה לחברתה. ראינו הבעיות, כן, בסוגיה הזו שהתחלנו לדבר בה, נקמה עבור פגיעות בעבר, הבעיה פה שהרושם המצטבר יוצר לנו תחושה כאילו מדובר פה בדבר אחד. וכל החוכמה זה לפרק אותם. כל החוכמה זה לפרק ולראות שלמעשה הדבוקה הזאת היא מחוברת ממקרים פרטיים, כל אחד לגופו, בזמן אחר, בשעה אחרת, בתקופה אחרת, במקומות אחרים. אז ככל שאנחנו מבחינים בכל אחד בפני עצמו, הרבה יותר קל לטפל בהם. יש לבודד טענות לטפל עם כל אחד מפני עצמה, כי בצורה זו, כן, הנה זה מה שאמרנו, אין להם בדרך כלל ערב רב, ערך רב, סליחה. זאת אומרת, הערך של הטענות הוא דווקא כאשר הן מופיעות לפנינו כמכלול. אבל אם אנחנו מבינים שלמעשה כל המכלול הזה הוא בנוי מטענות נפרדות, אז בסדר, אז מה קרה? זה, יודע מה, זה, בתאריך זה וזה היא שכחה לפתוח את הדלת, בתאריך זה וזה היא שכחה לסגור את הגז. כל מקרה בפני עצמו הוא דל ערך. לא לחבר אותם, לא ליצור את החיבור הזה. כל אחד בפני עצמו, בסדר, יש לו ערך, אבל לא כזה שאי אפשר להתמודד איתם. כן. האם באמת כל כך נורא הדבר שאישה יכרה, או שהרוחה לא הוכנה בזמן? כן. כשאנחנו מבודדים אותם זה מזה. אז זה הכותרת. הכותרת היא יכרה, הכותרת לא הוכנה בזמן. כן, מה שאין כן ברושם הכללי, שכבר נראה כאילו היא עשתה חטא שלא יחופר ולא יסולח. הרושם הכללי של החטאים כולה, של הטעויות כולן. זה כבר יוצר תחושה כאילו באמת זה חטא נורא והיה. הדבר הזה לא יחופר ולא יסולח עד אם תמותון. כן, אחת ושלום, יוצר איזה רושם כזה מאוד קשה. כן.
זה בעצם מונע איזה שיוך
מונע שיוך, זאת אומרת, זה חלק מהעניין, מונע שיוך, נכון? מונע שיוך לתכונת אופי של האישה, נכון? כן, עצלנית חונת, בטלנית, לא אכפתית, כן. זה מונע שיוך לתכונת אופי, זה יפה, הגדרה זה יפה. בדיוק. כן, אימנע מנתינת עונש קיבוצי, במובן שדיברנו עליו, עונש קיבוצי זה צירוף של אירועי עבר, קיבוצי, הכולל את כל חטאי העבר עם המעשה עכשווי. והחלט, האם המקרה הנוכחי מהווה עילה, כן? הנוכחי בלבד, אל הנער באשר הוא בלבד. כן? שבאים לדון את ישמעאל, לא דנים אותו על פי העתיד, מה שהוא עתיד לעשות לעם ישראל, אלא על פי מה שהוא עכשיו, כן? דבר מעניין, אנחנו רואים שזה בעצם התייחסות אלוקית, אנחנו יודעים מהקדוש ברוך הוא, שהוא מתייחס לאדם במקום שבו הוא נמצא. נכון, זה שישמעאל עתיד לעשות זה בעתיד, אגב, זה לא מוכרח. זה לא מוכרח. הרי לכאורה, אם אנחנו אומרים שדנים את הנער לפי מה שהוא, אז מה אם בן סורר או מורה? למה אנחנו הורגים אותו לשם סופו? זה עומד בסתירה גמורה. הסבירו שבן סורר או מורה, כמעט ברור שהוא יגיע לכך. ישמעאל לא היה הכרח שכך הוא יתנהג כלפי ישראל. לא היה הכרח. הקדוש ברוך הוא שהכל גלוי וידוע לפניו, הוא יודע שכך יהיה. אבל לא היה הכרח כזה. טוב, זה מלא את שאלת הבחירה והידיעה. אם השם יודע, סימן שצריך להיות חייב, חייב להיות, כן? אז אנחנו נכנסים לשאלה הזו. אבל ההבדל בין בן סורר ומורה לבין ישמעאל, זה שפה זה ודאי יבוא לידי מצב שבו היא לסתם את הבריות, כן? לסתם את הבריות וכן הלאה, כמו שאומרים חז"ל, כן? סופו שלא מוצא כדי לימודו, ועומד על פרשת דרכים, הם לסתם את הבריות, ומישהו יקום אליו, אז הוא ירצח אותו, מוטב ימות זכאי, אבל לא ימות חייב. בכל אופן, פה ודאי וודאי שאנחנו חייבים לדון אותה רק על פי מה שקיים כרגע. אימנע מנתינת עונש קיבוצי הכוללת חטאי העבר עם מעשה עכשווי, והחלט, כן? זו השאלה היחידה שעומדת לפנינו. האם המקרה הנוכחי מהווה עילה מוצדקת לכעס? הזמן הגרוע ביותר לגבות חובות מצטברים, הוא כאשר האדם כועס. כן? כאשר אדם כועס הוא פסול לדין, אדם כועס הוא פסול לדין, כן? הוא לא יכול בשום אופן, אמרנו כבר אתמול שכעס, כל הכועס חוכמתו מסתלקת, אדם כועס הוא פסול לדין, הוא מלא לא יכול לדון, לא את עצמו וודאי וודאי לא אחרים. כן? באופן אוטומטי שאנחנו מרגישים שמתעורר בנו כעס, אנחנו צריכים לפסול את עצמנו לדין. אין לנו יכולת לדון דין אמת מצב של כעס. אנחנו ודאי נפריז, אנחנו ודאי נטעה, לא נעשה משפט צדק. לא נעשה משפט צדק. מי יודע כמה אנשים יושבים בכלא על לא עוול בכפם? מי יודע? מכל מיני שיקולים זרים, אני יודע מה, כן? אני יודע כל מיני שיקולים כאלה ואחרים. מי יודע כמה אנשים, וזה לא אני אומר, זה דברים ידועים. כן? דברים ידועים. כל מיני שיקולים זרים כאלה ואחרים. מכנסים אנשים, מכנסים אנשים. מכנסים אנשים. כעס. תעשוי להכניס את החבר לכלא, על לא עוול בכפו. הזמן הגרוע ביותר לגבות חובות מצטברים הוא כאשר האדם כועס. כן? יוצא דבר מאוד מעניין. כשאדם לא כועס, מה הוא יכול לעשות? להפריד את החבילה. אדם לא כועס, הוא עושה את עבודת ההפרדה, כן? של הגוש האירועים. הוא עושה את עבודת ההפרדה של אירוע מאירוע באופן אוטומטי. הסתלקות הכעס, היא מאפשרת את הארת החוכמה, כן? הופעת השכל, והשכל מובנה בו ההיגיון הפשוט של אין לדון באופן קיבוצי. זה, 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 זה מסקנה שכלית בריאה. כן, העונש הקיבוצי הוא מסקנה של מידות אחרות. זה יכול להיות נקמנות, אכזריות, כעס. אלו המידות שיוצרות את הזיקה המלאכותית בין מעשה למעשה. אבל השכל הבריא, שהוא מתגלה בעיקר כאשר אדם לא כועס, הוא ממילא, ממילא מטביע את חותמו על ההתייחסות, ואז אנחנו מפרידים את הדברים זה עם זה. אשליות שנמוגו. פסקה הבאה. השאלות שנמוגו, זה שייך לסוגיה, כן, אם פה, אם כי פה היא נדונה בקצרה מאוד. אבל היא שייכת לסוגיה מאוד לא פשוטה, מה שנקרא ציפיות ואכזבות. זאת אומרת, שאדם בא עם ציפיות מסוימות לדבר מסוים, לכל דבר שהוא, והציפייה לא מתגשמת, הדבר הזה מוצא אותו חסר אונים, מבחינה רגשית, אל מול המציאות. כלומר, יכולת ההשתנות שלו, יכולת הגמישות שלו, לעכל את המצב החדש, הלא צפוי, הוא מאוד נמוך. ככל שהציפייה היא יותר מגדירה את המצב הרצוי וכביכול אונסת את המציאות. שכך יהיה הדבר, כאשר אני מוצא שהמצב הוא לא כפי מה שציפיתי, אני פחות יכול להתמודד. אדם צריך להיות כמו חייל שהולך למשימה. כן, זוכר, היינו הולכים ככה, תנועה לפנים, לקראת מגע. אתה לא יודע מה יהיה. המפקד מחליט מה ליצוק לך. מערב מלפנים, מערב מן הצד, שלושה אנשים בחוליה, גדוד, פלוגה. אתה הולך מוכן. איזה משימה יטילו עליך עוד 2-3 שניות? אתה לא יודע. הולך. נתקעתם מלפנים 500 מטר, שלושה חברי חוליה. טוב, צריך להגיב באופן מיוחד. איך מגיבים על 800 מטר, שלושה? נו, אש. משקבים אחרי המחסה, משפרים, מעקפים. זה סיפור שלם. זה אופייני ל-800 מטר. אבל מה תעשה עם 20 מטר? זה כבר סיפור אחר לגמרי. מסתערים בכל כוח האש, יהיה מה שיהיה, אין מה לעשות. דורקים רימון, יודע מה. אפשר לעשות כל מיני דברים, יש לך כוח איגוף, השארת, כן, זה יכול להרביץ אש מימין. הטווח מסוים, כן, טווח התקרבות שלך לחוליה. אבל כל תרחיש, כן, הוא דורש התייחסות אחרת. הוא צריך להיות מאוד מאוד גמיש. מאוד גמיש. אתה הולך בשטח, יש לך נשק, יש לך חיילות שאותה למדת, ועכשיו אתה צריך להגיב על כל מצב כפי מה שהוא דורש, בצורה מדויקת. אותו דבר גם פה. זה לא אומר שאנחנו לא רשאים לשער, שכאשר נבוא למקום מסוים, נמצא את המשרד פתוח. אנחנו רשאים לשער, אבל לא להחליט. כי אין לנו שליטה על המציאות. הדברים יכולים להתרחש באופנים שונים גוונים. אני עכשיו הולך לביתו של פלוני. אני משער שהוא שם. כי ב-364 ימים האחרונים הוא היה בשעה 5 בביתו. ועל סמך זה אני הולך לביתו בשעה 5. עם הרבה פעמים אני מגיע ודווקא היום הוא לא נמצא שם. דווקא היום. מסתבר. ההסתברות. היא השתנתה. האחוז, הקלוש, האפסיק כמעט, שהוא לא ימצא שם, גם היום בשעה 5, האחוז הזה נהפך ל-100%. אני צריך להיות פתוח לכך. או, עכשיו נדבר על השאלות שנמוגו. אחרי ההקדמה הזו נבין את זה טוב יותר. פעמים, הבעל עצמו, הוא הגורם למצבים שהכעיסו אותו. Okay. למה הוא כעס? כאשר האדם ניסה, נושא אישה, ובמוחו ציפיות לא מציאותיות אודות הנישואין. כל זה שייך לסוגיה רחבה מאוד מאוד, שלמדנו אותה בעריכות, בעניין של אשליות ומציאות בחיי נישואין, פרק שלם, עסקנו בזמן ארוך, אבל פה נאמר הדברים בקיצור. כאשר האדם ניסה, ובמוחו ציפיות לא מציאותיות אודות הנישואין. למה יש לו ציפיות למציאותיות אודות הנישואין? כי יש לו תאוות. יש לו אגו. כלומר, שלאדם יש מידות מצומצמות, זה דבר מעניין, שלאדם יש מידות מצומצמות וקטנות, הן גורמות לו, ככל שהמידות שלנו הן יותר מצומצמות, הן פחות מסוגלות להכיל את המציאות. מידה גדולה ומפותחת, שביסודה, מידה טובה, שביסודה תמיד עומדת הענווה. כל מידה טובה, יש בה התנוצצות של ענווה. כל מידה טובה, תסתכלו, כל מידה טובה בשורשה היא ענווה. ענווה זה קבלה. קבלה. זאת אומרת, אדם שהוא מחוסר ענווה, אדם שהוא בעל מידת גאווה, או כל המידות היוצאות מגאווה, הוא בדרך כלל יבוא לכל מציאות עם תכתיב. תכתיב. זאת אומרת, הגמישות שלו היא שואפת לאפס המוחלט. באמת שואפת למקום מאוד נמוך. הגמישות שלו. כשאדם הוא בעל ענווה, הוא יודע שהוא לא בא לבית. התפקיד שלו זה להכיל, לקבל. עכשיו, לא להיות פרייר. לא, ודאי שלא. אין הכוונה ש... מה זה להכיל ולקבל? במקומות שאין ברירה. כלומר, אתה צריך לעשות את הדברים, כן? לפי תוכנית, לפי השערה, ראיית הנולד, אתה חייב. אתה צריך לנהוג בכל הדרכים כדי לשער לקראת מה אתה הולך. אבל אם אחרי כל המעמד שלך, הישר והקשר, לא מקור מידת הגאווה, של אינוס המציאות, אלא מתוך שכל ישר, של עמל, עמל הבחירה החופשית, אם מתוך אחרי כל המאמצים האלה מצאת שהמציאות התרחשה באופן שונה, אסור שכל התכנון המוקדם שלך ייתקל בקירות של ברזל. אסור. אתה חייב לפנות מקום, כן? להסתגלות, להכלה, לשינוי תוכנית. ככל שהמידות שלנו יותר מצומצמות, אנחנו באים לכל מציאות, לא רק עם השתדלות או השערה, אלא עם קביעת עובדה. שאני פה, אני רוצה שטרף מיד יהיה ככה. ואם זה לא קורה, אתה מתחיל לחסל חשבונות. לא טוב. זה לא הדרך. אז הנה, אדם ניסה. ניסה עם מידות קטנות. טיפוס שתלטן. טיפוס שמחפש בניסויים, לנצל את האישה כדי שיהיה לו נחמד. יהיה מי שיבשל לו. יהיה מי שילטף אותו ויהיה לו כמה הוא טוב תמיד. ולא משנה מה הוא יעשה. ברגע שאתה בא עם ציפיות כאלה לניסויים, לפעמים הציפיות האלה הן סמויות. אתה לא אומר אותן בלב שלהן. אתה לא מודה בהן. אתה לא ער להן. אבל אתה מגלה למרבה הפלא שהתגובות של אשתך נתקלות הרבה פעמים מצדך, נתקלות באטימות. כלומר, אתה רוצה שהדברים יהיו אחרת, שהיא לא תגיד את הדבר הזה, ולא תחשב את מה שהיא חושבת, ולא תעשה את הדברים באופן שנראים לה. אתה רוצה לקפות את עצמך לסדרי הבית, על צורת הדיבור שלה, איך את מדברת, איך את חושבת, איך את מתלבשת, איך את פה, איך את שם. לא רציני? קיצור, כשאדם מגיע לנישואין עם ציפיות לא מציאותיות, שלא עולות בקנה אחד עם תפיסה נכונה של זוגיות, של קבלת השונה, זה נקרא לא מציאותי. אתה לא יכול לבוא לצבא עם ציפייה שבכל רגע נתון יתנו לך לדבר בפלאפון. שלום, מה נשמע גילה? הכל בסדר? אל תשאלי, מסע אלונקות. כן, אנחנו פורצים, אני יודע, שתיים לפנים, ארבע לאחור, אני יודע. כן, 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 כן. היי, היי, תוריד את הטלפון. מה קרה לך? זה אמא שלי. כן, מה זה קשור בכלל? אתה לא נמצא עכשיו במסגרת המתאימה. אבל הדוגמה הזו, אני חושב שהיא דוגמה מאוד חשובה, כי למרבה הפלא, הדוגמה הציורית הזאת, הסיפורית הזאת, היא מאפיינת הרבה פעמים את מצבנו בחיים. אנחנו מתפקדים בתוך תא שטח שדורש מאיתנו התנהגות א', אנחנו מתפקדים בהתנהגות ב' וג'. ממש לא שייך. מה אתה קופה את עצמך? זה לא שייך. מה אתה מוציא פלאפון באמצע אימון פרט? מה אתה מוציא פלאפון? זה לא שייך. הדבר הזה יכול לקרוא לנו בזוגיות, יכול לקרוא לנו בכל מצב, יכול לקרוא לנו בשעה שאנחנו אפילו יורדים לחדר אוכל. אפילו בשעה שיורדים לחדר אוכל. אתה מצפה שמנות העוף יהיו בגודל מסוים, בסוף אתה מקבל מנה בגודל של הכוס הזו. זה המנה שקיבלת. הייתה לך ציפייה לקבל מנה כזו, קיבלת מנה כזו. אתה כבר חסר עונים. אתה חסר עונים. אתה כבר כועס, אתה כבר לא יודע מלי כוס, אתה מחפש כל מיני כתובות, אני יודע מה, אתה מחפש מי לקח את המנות הגדולות. תסתכל על הצלחת של פלוני, יש לו שם פי שתיים שלי. בראשון, יורד ראשון, לא, לא, עליהם לשבח, לא שיר מעלות, לא קדיש, יורד כדי. טוב, לא פותחים את הדל של התלמידים לפני שכולם. זה יכול להיות אצל הרבנים, הטעות הזו, אצלם פתוח. אבל כן, כן, יכול להיות אפילו בזה, כל דבר בדבר. אנחנו באים עם איזשהו סט של ציפיות, צריך לראות אם הציפיות האלה הן יושבות על ענווה, או שהן יושבות על גאווה. בכל מקום שהציפיות הן יושבות על גאווה, אנחנו צפויים לצרות. צפויים לצרות, צפויים להתנגשויות קשות עם המציאות. איפה למדנו את זה? מבלעם. מה הציפיות של בלעם? לקלל את עם ישראל. מה הוא פוגש בדרך? את מלאך השם, עוצר אותו. כן? עוצר אותו. חביבי, אתה יש לך ציפיות, אבל שכח מזה. האתון יורדת על הרגליים, כן, יורדת על הרצפה, לוחצת לו את הרגל, הוא כועס אליה, מה אתה כועס אליה? מה אתה כועס אליה? תחשוב מה קורה פה. מישהו עוצר אותך, מישהו אומר לך לחשוב פעמיים, הוא כועס על הבמה. הוא כועס על הבמה. מה אומר בלעם למלאך? כי לא ידעתי, כי מלאך השם ניצב על הדרך. הורים החסידים, זה גוף האחד שלה. זה שלא הבנת שמי שעוצר אותך זה מלאך השם, מכל מה שקרה לך בדרך, זה החטא. שאטמת את הלב להבין שמשהו פה קורה, מנסים לרמז לך, מה אתה דוחק, מה אתה דוחף, מה אתה שתדלן כזה. החריצות היא שקר, מה זה החריצות המוגזמת הזו? אתה לא מי זה לא עובד, אתה דופק את הראש בקיר, חפש כיוון אחר. אולי תלך משמאל, אולי מימין. עושה משהו, אבל אתה ממשיך לדחוף, זה לא הכיוון. נגד מי אתה נלחם? האדם ניסה, ובמוחו ציפיות לא מציאותיות אודות הנישואים. לא יודע מאיפה הוא למד את תמונת הזוגיות הזו. אולי מאבא שלו שירביץ לאמא שלו. אולי מהסטטיסטיקה של אחד לשלוש שמתגרשים. לא יודע מאיפה הוא למד את זה. הוא בא לניסויים כאילו מדובר פה איזה מסעדה של צ'יקן פרי. הוא אז חופשי, תמורת דולר וחצי, ארבע דולר, הוא מקבל את צלחת, את כל מה שהוא רוצה מאשתו. זה לא עובד, זה לא עובד. אתה לשים לב על הנקודה הזו. הוא יאשים את אשתו בפער הקיים, אתם רואים? הוא יאשים את אשתו, זאת אומרת, אותו פער שהוא חוזה בעיניו, ואותו פער נגרם כתוצאה מחוסר קריאה נכונה של המציאות, כמו שאמרנו. את מי הוא יאשים בפער הנורא הזה? את מי הוא יאשים בדחיקת הקץ? כן? את אשתו. את זו שאם רק היית רוצה, היית שומעת לכל מה שאני אומר, ועושה את רצונותיי, כן, וכולי. את אשמה בזה שאני לא מלך כאן. שאני לא שליט יחיד. את אשמה בזה. זה האידיאל, שאני אהיה שליט יחיד. שאתה עשית מה שאני רוצה בכל עת ובכל שעה. בדיוק בצורה שאני רוצה, או באופן שאני רוצה, או בזמן שאני רוצה. זה שזה לא קרה, זו אשמתך. אם רק היית רוצה, היית יכולה. שוב, זה עצלנות, ומה שזה לא יהיה. את לא מבינה מה זה נישואין. את לא מבינה מה זה איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה. את לא מבינה. מדוע אין היא משרה סביבה את העושר המיידי שכל אישה צריכה ליצור? מדוע שהיא בהיריון, אז היא כזאת חלושה וקצת כפופה וקצת חיוורת? למה? למה? את מי מעניין בכלל הסיפור ההורמונלי שלה? את מי מעניין חוקי הנשים? את מי זה מעניין? מה זאת אומרת? אז מה אם את בהיריון? את צריכה להאיר פנים, בכל מקום שאנחנו הולכים, את צריכה להיות עוד דוגמה מופת ללידי. וסוחבת את קרסה בין שנייה, בעצלות כזו, וכזו כפופה וחיוורת. מה זה פה קורה? קדימה, לזקוף קומה. מדוע היא לא משרה סביבה את העושר המיידי שכל אישה צריכה ליצור? אין בכלל חשיבות למצב הנפשי שבו היא מצויה, למצב הרוח שלה. זכותה להרגיש כך. הוא רוצה תפוקה של 100%. מדוע יש לה חסרונות, שימו לב. מדוע יש לה חסרונות? זה אחת האשליות הקשות והחמורות בחיי זוגיות, שאדם שמתחתן עם אישה, כן, זה נשמע מוזר מה שאני אגיד כרגע, אבל בתת ההכרה מקננת ציפייה כזאת. שבעצם, איך הוא אמר את זה שם? הוא אמר, אחד הטעויות, כן, הוא אומר ככה, האשליה העיקרית אודות הנישואין היא שהם מעניקים עושר נצחי. זאת אומרת, שאני אתחתן, הקץ לכל צרותיי. כן? נו, איזה חתן לא יודע שנישואין זה כמובן עבודה, אבל מי מוכן לקבל לזה בתמימות ובפשטות? יש בתת ההכרה ציפייה שאחרי שנתחתן יהיה נפלא. יש איזו ירידה מאותה ציפייה אל תוך המציאות. כן? מציאות שסך הכל ידענו על קיומה, למדנו אותה, בדרכת חתנים סיפרו לנו את זה, עזר כנגדו, עוזרת לו בזה שהיא נגדו, וכן הלאה. אבל, שהוא יורד אל תוך המציאות, המציאות הופכת על פניו. זה מלמד שבתת ההכרה יש בנו ציפייה לאושר נצחי, טרף ומיד שנתחתן. שמה מוזר, אני יודע. כי ההכרה החיצונית שלנו מרופדת בידיעות שהן הפוכות לזה. מי מאיתנו, כן, ברמה השכלית, יגיד דבר כזה בכלל, שמצפים לאושר נצחי? זה נשמע מוזר, לא? אבל ההתנהגות של הבעל בתחילת הנישואין מעידה שלזה הוא ציפה. שאשתו תגיד כן על כל דבר, ויהיה לו עושר נצחי. בקיצור, כל חסרון שלו ישלם מיד, היא עומדת לימינו, לעשות כל מה שהוא רוצה, טרף ומיד, רק באצבע צרידה, וטרף ומיד הוא מלא את כל רצונו. בתת ההכרה, אני חייב לומר, בתת ההכרה מקננת בנו הציפייה הזו, זה לא יומן, ברמה הרגשית. למרות שברמה השכלית אנחנו מרופדים במנטרות, כן? שכביכול מעידות על כך שאנחנו יודעים שנישואים זה עבודה, זה עבודה. זה הקרבה, זה מסירות, זה ענווה, זה... מילים יפות. אגב, צריך להמשיך ללמוד את זה. זה לא משהו צריך להמשיך ללמוד. מה שרוצה לומר הוא, ככל שיותר לומדים את זה, ההתפקחות מהאשליה היא יותר מהירה. אתם מבינים? אבל אם אין את העתודה השכלית שמוכנה אצלנו, אותה העתודה השכלית שמספרת לנו את האמת על זוגיות, אז אז שנפגשים המציאות והאשליות הופכות על פנינו, המהירות שנחזור בתשובה, אם בכלל, היא הרבה יותר איטית. כי אין לנו את ההכרה שתופחת על פנינו ואומרת לנו, תהית. אז לכן צריך ללמוד את זה. למרות שזה עדיין לימוד שהוא לא כל כך פעיל, והוא לא מצליח לגרש את מימד האשליה מתוכנו. אבל צריך ללמוד. ככה הלינק בין ההכרה לבין הכישלון יהיה יותר מהיר, ונוכל להיכנס לתהליך של תשובה מול אישה. כן? ככה ניסיון מלמד. אבל מי שלא יודע שום דבר מהדברים האלו, מעולם לא למד, וכל כולו הולך אחר שרירות ליבו, באשליות שלו מהניסויים, אין לו סיכוי לקום מזה. אין סיכוי. הוא פותח, הוא יורד את היריעה הראשונה בניסויים, יריעת המלחמה, ושם זה כבר נגרר ונגרר. אין לאף אחד את הכוח ולא את התודעה ולא את הענבה לחלץ לאחור. אין. ואז מגיעים, כעת שנה, שנתיים של למרר אחד לשני את הנשמה, אחרי זה מגיעים למדרגות הרבנות, מצטרפים לסטטיסטיקה המדהיבה של אחד לשלוש. כן, אז זה אשליה, כן, ובין אנשים, אשליה נוספת, בין אנשים נשואים שוררת אהבה תמידית. איזה אהבה, לפחות כמו עכשיו בירוסין, לפני הנישואים, מתחת לחופה, זה ודאי יימשך לנצח. ואז פתאום רואים שהרגש זה דבר שהוא עולה ויורד. ומסיקים מסקנה שעבר חתול שחור בינינו. אהבה נגמרה, קוראים לזה. אהבה זה דבר שהוא קיים ולא נפסק. ואם הוא נפסק, אי אפשר לייצר אותו מחדש באמצעות עבודה בחירית, כך חושבים אנשים. ממילא ברגע שאותו רגש שווק חיים לכל חי, כן? מדורת הרגש ככה קצת ירדה, אין מה לעשות. זהו, הזוגיות הזו משומשת. אפשר לזרוק אותה לפח. הרי אי אפשר לפתח אהבה בעבודה בחירית. מה לא ולעבודה בחירית? מה לא ולעמל של תיקון המידות כדי לגלות את האהבה? מה לא ולזה בכלל? הוא בא עם אשליות, הוא בא לעבוד בכלל, הוא לא בא לעבוד בכלל. הוא בא לקבל את שלו. וזהו בא לנישואין. הוא בא לקבל את שלו. נישואין כמו איזה חברת אחריות כזו, כן? את נותנת לי, נותן לך, זה מין הסכם כזה, מה שנקרא שלום הנהר, כפי שכינינו אותו בראשית הספר. שיעור מספר אחת, שלום הנהר. הנישואין האינטרסנטיים. בקיצור, אז זה מה שנאמר פה, מדוע יש לך חסרונות? זה הדבר השלישי שלא קראתי. שחושבים שאין לזולת חסרונות. כן? ממילא, אתם מבינים. כן, למה מתפתים למחשבה הזו? כי אם יש לה חסרונות, מה זה אומר? שאני צריך לעבוד, נכון? אבל מכיוון שאני לא בא לנישואין, לא בא לנישואין, יש כאלה שלא באים לנישואין עם גישה של עבודה, ממילא הוא חייב להניח שאין לה חסרונות. כי אם יש לה חסרונות, זה מעין אמירה שאני צריך להכיל, אני צריך להתמודד מול החסרון. אם זה להשלים אותו בנתינה, או להכיל ולקבל אותו כדבר בלתי משתנה. כל זה דורש מידות מפותחות ורצון גדול של עבודה. ממילא המסקנה שאין לך חסרונות היא מסקנה כביכול מתבקשת, אף על פי שהיא אשלייתית. שוב שימו לב שהאמירה הזאת היא נראית לא נורמלית. מי מאיתנו חושב שיש חסרונות? מי חושב ככה? אבל למרבה הפלא שאנחנו רואים את החסרון הראשון שלה, אנחנו חסרי סבלנות. אז מה קרה? אם ידעת שיש לך חסרונות, למה ככה אתה מגיב? שוב, במישור השכלי. ידעתי, במישור הרגשי, הרגש שלי לא מוכן לקבל את העובדה הזו עדיין. לא מוכן. מדוע יש לך חסרונות? מדוע אינו עושה חיל בלימודיו? עכשיו זה הציפיות של האישה, זה יכול להיות הדדי. גם נשים יש להם ציפיות לפעמים מופרזות. מדוע אינו עושה חיל בלימודיו ועיסוקיו כפי שציפה? כי אני רוצה שהוא ידמה לבעל של החברה שלה, תלמיד חכם עצום, מפלפל עם האצבע. כן? למה אתה כזה? תהיה כמו, לא מוכן לקבל את הבעל שלך כמו שהוא. זה העבודה שלך, לקבל את הבעל שלך ככה, בקשה תפיסה, אטום. זה התפקיד שלך. כל התלונות הללו ייעלמו כאשר יהיה הבעל מודע למציאות של חיי הנישואין. חיי הנישואין נתינה הדדית. חיי הנישואין מחשבה לאחר. חיי הנישואין זה לצאת מהמבט, כן, על עצמי כל הזמן. זה לחשוב על הזולת, על ענייניו, על סמכותיו, על צערו, על צרכיו. זה חיי נישואין. זה הכרת היסוד של חיי נישואין. כמובן שהביטוי שלה בפועל, הוא לא יכול להיות באיזה נתינה מטורפת על אלטרואיסטית שמפרקת אותי לגורמים, זה לא הכוונה. אבל זו צריכה להיות המגמה. המגמה היא צריכה להיות נתינה, מתי שהדבר שייך, בכמות ששייך, כן? נתינה של חסד, כן? שהיא משוערת, אין מצד הזמן, אין מצד המקום, אין מצד הכמות, ודאי, ודאי. אבל זה נקודת המבט. כל התלונות הללו ייעלמו כאשר הבעל יהיה מודע למציאות של הנישואין. בת דן הפרק השלישי בהרחבה. כן. פרק השלישי, כמדומני שזה לפנינו. נכון? פרק השלישי. לפנינו. שם דובר על שלום, על שלום הציפור. איזה פרק? פרק שלישי. לא, סליחה. כן, זה התחלנו בפרק ראשון. זה פרק שלישי. בתחילת הפרק, כן, בתחילת הפרק, שם דובר על
על ההתחייבות ההדדית שיש בחיי נישואין. בא דן הפרק שלי בהרחבה. קריאת הפרק מדי פעם תוכל להקנות נקודות ראות נכונה ביחס לתלונות אלו ולהפריך אותם מיסודות כי בלתי הולמות את מטרת הנישואין וחוקיו. חוקי הנישואין. טוב, נעצור כאן. השיעור השני לא יתקיים היום, מסיבות ידועות.